שעה 9. עמוד 229. 29. אחרי הפסקה בלתי מתוכננת. פרק חדש. ונקווה שהכל יחזיק מעמד. מה? לא צריך להתפלל. צריך שזה יחזיק מעמד, זה הכל. זהו. טוב. אנחנו לקראת הספר, סוף הספר כבר. טוב. עוד מה? טוב, ובכל זאת ניר לא הגיע, אז אנחנו... לא, לא, הנה אני מקליט, כי בכל מקרה זה... וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו ויקח את שני נערו איתו ואת יצחק בנו ויבקע עצי עולה ויקום וילך אל המקום אשר אמר לו האלוהים. רש"י מסביר את הביטוי וישכם אברהם בדיבור המתחיל וישכם כנזדרז למצווה. מדוע היה על אברהם למהר ולחבוש בעצמו את חמורו? תשובה מיידית ונכונה במישור המוסרי היא שמצווה בו יותר מבשלוחו. זה כלל בגמרא מסכת קידושין כידוע בפרק שני, כן? אבל המדרש רוצה לרדת לשורש הדברים וכך הוא אומר. זה מדרש ארוך אבל חשוב ביותר. וישכם אברהם בבוקר ואחבוש את חמורו, אמר רבי שמעון בר יוחאי, האהבה מקלקלת את השורה ושנאה מקלקלת את השורה. רשב"י כאן נותן כלל פרשני חשוב ביותר, לא רק בסיפור הזה של אברהם ובלעם. יש עוד מקומות שעושים שימוש בכלל הפרשני הזה. אהבה מקלקלת את השורה דכתיב, וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו. מה? ולא היה לו כמה עבדים, אלא אהבה מקלקלת את השורה. ושנאה מקלקלת את השורה שנאמר, ויקום בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו. יש הגבלה מבחינת הפסוקים בין הסיפור הזה של אברהם ובין הסיפור של בלעם, כפי שאנחנו נראה בהמשך. ולא היה לו כמה עבדים, אלא שנאה מקלקלת את השורה. אבל המדרש לא מסתפק בהגבלה הזאת, אלא מוסיף עוד כמה דוגמאות. אהבה מקלקלת את השורה שנאמר ויעשור יוסף מחכפתו והיה לקחת ישראל אביו, וכי לא היה ליוסף כמה עבדים, אלא אהבה מקלקלת את השורה ושנאה מקלקלת את השורה דכתיב לגבי פרעה לפני קריאת ים סוף, ויעשור את רכבו ולא היה לו כמה עבדים, אלא שנאה מקלקלת את השורה. אמר רבי שמעון בר יוחאי, תבוא חבישה ותעמוד על חבישה. תבוא חבישה שחבש אברהם אבינו ללך ולעשות רצונו של מי שאמר והיה עולם. ותעמוד על חבישה שחבש בלעם ללך ולקלל את ישראל. תבוא עשרה ותעמוד על עשרה. תבוא עשרה שעשר יוסף לקראת אביו ותעמוד על עשרה שעשר פרעה ללך ולחדוף את ישראל. טוב, תנה דבי ישמעאל, תבוא חרב יד ותעמוד על חרב יד, תבוא חרב יד שעשה אברהם אבינו שנאמר וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחוט את בנו, ותעמוד על חרב יד שאמר פרעה אריק חרבית או רשמו ידי. מכאן הוכחה שהתורה מדברת יפנית. תורי שמו ידי זה שם יפני מובהק, לא? טוב, עד כאן דברי המדרש. קודם כל, ומיד מניתו יזכיר את הנושא הזה, עצם ההגבלה שהמדרש עושה בין אברהם ובין בלעם, דבר מפתיע. ההגבלה צריכה להיות בין בלעם מול משה רבנו. זה גמרא מפורשת. לא קם בישראל כמו שעוד, אבל באומת קם, וזה בלעם. אז זה יהיה הפרק הבא. ואני זוכר טוב. ואם לא, זה בספר אחר. אז צריך להבין מדוע המדרש בכל זאת עושה הגבלה, או חוץ מההגבלה בפסוקים, מה שנראה מתבקש בניסוח של הפסוקים, מה מסתתר מאחורי הדבר הזה? לא, אנחנו נראה בדיוק מה השורש של הסוגיה כולה. האהבה מקלקלת את השורה, אנחנו מכירים את המושג של שורה בהלכות אבלים. כאשר אחרי הגבורה מנחמים עומדים בשתי שורות והאבלים עוברים בין השורות. היום כמעט כבר לא עושים את הדבר הזה, אבל כך צריך להיות. מה? בדיוק. בדיוק. יש הרבה אנשים שאפילו לא יודעים את זה, כן? משמעות אותה שורה היא סדר. כפי שעולה מן הגמרא, מסבירה את המנהג הזה. אם כן, משמעות הביטוי, האהבה מקלקלת את השורה ברורה, יש מצבים שבהם הרגשות סוחפים וגורמים לשבירת הסדר הרגיל. אז זה ההסבר המילולי של הביטוי. גם בארגון ישיבת תלמידי החכמים לפני הסנהדרין יש לנו מושג של שורה. שלוש שורות של תלמידי חכמים יושבים לפניהם, כל אחד ואחד מכיר את מקומו. לכל אחד לפי מעלתו יש מקום השייך לו. יש סולם דרגות של מכובדות. יש כללים הקובעים מי עושה מה, אבל כאן אברהם אינו מוכן לכבד כללים אלה. הוא מקלקל את השורה והוא חובש בעצמו את חמור. הוא מוכן לוותר על כבודו כדי לענות מיד לצו הבורא. או! אהבתו היא כה גדולה, כה בוערת בו, שאין עוד מקום לנימוסים הקובעים מי יושב איפה בשורה ומי עושה מה. אני גם הפעלתי את ההקלטה, כדי שיהיה לך. מה? סטריאו, שיהיה. מי אומר? תבדקו אחר כך. בדיוק, הנה. אבל לא רק אהבה מקלקלת את השורה, אלא גם השנאה. ומי לנו שונא גדול מבלעם במקרא? על המקרא, המדרש משווה בין שני ביטויים דומים המופיעים אצל אברהם ואצל בלעם. לגבי אברהם נאמר, ויש כמה אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו, ולגבי בלעם נאמר, ויקום בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו, וילך עם שרי מואב. רבי שמעון בר יוחאי לומד מהשוואה זו שאין מעצור לפני השנאה, לפני האהבה או לפני השנאה, אפילו לא המעמד. ישנו רק מעשה אחד שהוא באמת חינם, ויש לו שני פנים, אהבת חינם או שנאת חינם. כדי שהאהבה תהיה אמיתית, היא צריכה להיות אהבת חינם. אם היא תלויה בדבר, היא אינה אהבה. זה משנה מפורשת בפרקי אבות. אהבת חינם אין פירושה אהבה עיוורת. אהבה עיוורת מונחית על ידי הרגישויות, וכאשר אותה רגישויות, רגשיות עלולה לגרום לעשייה מסוימת, הדרך ארץ בסכנה. אהבת חינם אינה רגשיות, אלא גילוי כוח החיים. אברהם אינו פועל מתוך פרץ רגשות, אלא מתוך אהבת השם, ואהבה זו גורמת לו לוותר על הכבוד העצמי שלו ולחבוש בעצמו את חמורו. צריך לשנוא את המעשים, לא לשנוא את האדם. ככה אנחנו לומדים מהסיפור של רבי מאיר, שבסביבתו היו רשעים, ואשתו פוריה אמרה לו, כאשר הוא אמר, איתמו חטאים מן הארץ וכשנים עוד אינם, בדיוק. המעשים הם סנויים, אבל לא האנשים כשלעצמם. איך אפשר להפריד בין המעשים ובין האדם? לא. לא. כי יש מושג שנקרא תשובה. זה כן קשור. אם המעשים הרעים ייעלמו, אז זה אומר שהאדם תיקן את דרכו. ואם הוא תיקן את דרכו, זה אומר שהוא עשה תשובה. בסדר? לכן נאמר, יתמו חטאים מן הארץ, ורשעים, ורשעים עוד אינם. למה אין רשעים יותר? כי יתמו חטאים מן הארץ. זה משהו אחר. זה משהו אחר. אבל אני לא שונא את האדם באשר הוא אדם. אלא מכיוון שעשה כך וכך. הבא להורגך, השכם להורגו. מה זה קשור לשנאה? זה קשור לפיקוח נפש. אני לא צריך לשנוא אותו, הוא בא להרוג, אני הורג. מה? אתה צריך להיות אופטימיים. לגבר הסבירו גדולי החסידות שבסופו של דבר כולם יעשו. אפשר לעיין בכל הספרים של רבי צדוק הכהן מלובלין, שהוא הוגה החשוב בכל הדברים האלה, בין היתר. מה זה מה?
גילוי כוח החיים.
מה זה גילוי כוח החיים? אז אהבת חינם. אפשר להסביר את זה ככה. למה בכלל אני אכפת לי מהזולת? תשובה, כי הוא בריאה של הבורא. וזה אותו בורא שברא אותי. ולכן, אם הוא נמצא על ידי, בין אם אני אוהב אותו או לא סובל אותו, הוא נמצא כדי לעשות משהו שאני לא יכול לעשות. דרכו מתגלה חיים. חיים שהם שונים משלי. זה נכון למה? לא, זה נכון לגבי האדם. לא, לכן אני אומר, ההסבר נכון לגבי בני האדם. יש מצווה לא לגרום צער לבעלי חיים. אין לי שום מצווה לאהוב חתול. ועד כמה שאני יודע, החתול אין לו משימה מיוחדת לגבי מימוש מחשבת הבריאה. מה?
יש איזשהו בעל חי שאין לו משימה מיוחדת
הבריאה? לא. יש לכל דבר, לכל ברו, נברא, סליחה, לכל נברא יש משהו ייחודי. האם זה אומר שיש לו תפקיד חיובי במימוש מחשבת הבריאה, זאת שאלה אחרת. יש לו תכלית, כן? מה? כי יש לו תכלית. אבל זה שיש תפקיד זה לא אומר שזה התפקיד הזה הוא מהותי לגבי מימוש מחשבת הבריאה. תשובה לא. אבל לא בגלל שהתשובה היא לא, זה אומר שיש לו תפקיד חיובי לגבי מימוש מחשבת הבריאה. זה שני דברים שונים. בסדר? אז אני חוזר למה שאמרתי. כוח החיים מתגלה דרך אופנים שונים להיות אדם. והיסוד לכל עמדה מוסרית הוא כפי שאני בריאה של אותו, של הבורא, הוא גם כן בריאה של אותו בורא. ולכן אני חייב לא רק לכבד אותו, אלא לאהוב אותו. וזה אהבת חינם ללא סיבה, כי הסיבה היחידה הוא בריאה של אותו בורא. אבל במישור בין האדם לחברו אין סיבה. עצם הנוכחות שלו, עצם ההימצאות שלו, זה הסיבה. לא, כי במעשים שלו גילה שהוא רשע מרושע. לכן אמרתי. יש אמירה מפורשת לגבי המלאק, למשל. יש המלאק מתחת לשמיים ויש המלאק מעל השמיים. אנחנו מתחת לשמיים ולכן אנחנו עוסקים במעשים. השורש למעלה נשאיר לו. בסדר? זה הכל. ולכן אנחנו מתייחסים באמת למעשים. ולמחינת המעשים, הבא להורגך, השכם להורגו. בלי שום פיקפוק, בלי שום איסוס, בלי שום, שום דבר. לא צריך להתבלבל בדברים האלה. לא בגלל זה שיש שורש כזה שהוא מעל השמיים. בסדר? אנחנו לא מעל, אנחנו מתחת. כשנבקר שם, אנחנו נוכל לדון בשאלה. מה, מה?
לא, זה מבחינת שרו של מצרים, שרו של עשיו, שרו.
לא, זה לא שרו של. אני לא יודע. כשנבקר שם, מה אנחנו צריכים? קודם כל צריך לטפל במה שקורה פה. בסדר. אבל צריך לעשות את, כנראה את ההבחנה הזאת. מבחינה מעשית, המעשים מעניינים אותנו. אבל אני חוזר לשאלה ששאלת לפני דקה. הניתו היה רגיל לומר, וזה גם מתקשר למה שדיברנו לגבי בעלי החיים, לכל יש תפקיד, כולל העכביש, ואז במשפט הבא היה מוסיף גם כן לאותו האיש יימח שמו וזכרו. תפקיד זה לא אומר תפקיד חיובי. זה הבעיה שלנו. אבל יש תפקיד. לא, אותה שאלה צריך לשאול לגבי פרעה. אפשר לשאול לגבי אבימלך, אפשר לשאול לגבי כל הדמויות. כל המתנגדים לישראל במהלך כל ההיסטוריה כולה, מה המשמעות האמירה הזאת? יש תפקיד. שוב, אנחנו, גם אם יש לנו נטייה, כי זה נשמע לנו כיפי לדון בדברים האלה, זה חשבונות של מקום. זה חשבונות של מקום, אנחנו לא עוסקים בחשבונות האלה, אנחנו עוסקים במציאות. יפה, תופסים אותו, מוצאים אותו להורג, זה הכל. לא, גם זה לא. גם זה אנחנו לא עושים. יש לנו הרבה מה ללמוד מההיסטוריה. בוודאי שיש לנו הרבה מה ללמוד מההיסטוריה. אבל לגבי הגורל של פלוני או אלמוני, נשאיר לו. כן.
כל אחד יש תפקיד, אבל הוא חייב להיות שהוא
ממלא
את התפקיד הזה?
לא.
לא, נכון?
לא. אף אחד לא כפה על פרעה להיות כפי שהוא היה.
ויחזק השם את ליבו.
לא, לא. ויחזק את ליבו אחרי שהוא בעצמו חיזק את ליבו. יפה. זה הכל. התשובה בתוך השאלה.
לגבי אשור כתוב.
לגבי?
אשור, כן. חלבת הפי, מטהו בידם, זה
כן,
הפי.
כן.
זה תורה שלוקית, שהם מכשירים
של הפתוח מכון. לא. אמר, זה האמצעי שדרכו קורה מה שקורה. בסדר. האם האיש הפרטי הזה, זה הגורל שלו? אין גורל. בסדר, אבל אנחנו אוהבים לעסוק במדע בדיוני. מה קורה? אילו. קרה מה שקרה, מה לעשות? אנחנו לא עוסקים ב... לא, זה לא פטליסטי. אלא זו עובדה. לכן, מבחינת ההבנת התהליך ההיסטורי, צריך להבין מדוע הגענו למצב הזה. זה כן. עכשיו, האם זה פלוני או אלמוני שמוציא אל הפועל את מה שהוא רוצה להוציא אל הפועל? מה זה חשוב? רשעים יש. כן. קודם כל המעשים, זה הכל. בי לך תחילה, כן.
ומה זה שנאת חינם?
שנאת חינם זה ההפך.
שאני סובלת כל יצור?
יש אנשים כאלה שלא סובלים את הזולת. הוא שונה ממני, הוא מעצבן אותי, הוא... הם לא צריכים סיבות. עצם נוכחותו.
לא בגלל מעשה שהוא עשה?
לא, לא, שום מעשה, שום כלום. הוא לא כמוני, זה הכל. לא מוכן לקבל שונות.
יש התייחסות כלשהי של מניטור לרבני ישראל, גדולי ישראל, שנות ה-30 וה-40 שקראו לא לעלות לארץ.
בוודאי.
וקרה מה שקרה, מכתוב.
מי אמר שזה מכתוב?
לא, לא, אני שואל. מה התייחסות של מניטור?
שעיני העדה איבדו בדרך משהו. בוודאי, אני אמרתי שכן, ודאי. לכן זה נקרא עיני העדה, לא? אז כשהעיניים... בטח איזה עיני עינינו בשופך לציון ברחמים. מה זה, מה אני צריך לראות? או שאני רואה או שאני לא רואה, אבל כנראה שיש אנשים שלא רואים. או שלא רוצים לראות. או שמה שהם רואים זה לא בדיוק תואם את מה שהם חשבו. בסדר, כל מיני. ודאי שיש התייחסות. כן. 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 כן, זה מה שהגמרא אומרת. מי שאומר אני אוהב את אשתי כי היא יפה, זה ההבנה, זה האהבה שתלויה בדבר. צריך להגיד, אני אוהב אותה וברוך השם היא יפה.
ממש נגד הפסוקים.
מה?
יעקב ראה את רחל מהרגע הראשון שהוא ראה אותה, היא יפה, היא מצחן בעיניו, אז הוא אהב אותה יותר מלאה.
מי אומר?
בעיני
הרחל הרחוב, יש איזה תיאור פיזי,
למה יעקב אהב את רחל?
לא, יש תיאור פיזי שהיא יפה, והוא אהב אותה.
ואז זה אומר שצנעת חינם היא אמיתית.
ועדיין זה דבר אמיתי. יש אנשים שאף פעם לא ראו יהודי בחיים שלו והם שונאים את היהודים, איך מסבירים את זה? איך מסבירים את זה? זה תופעה. גם הם לא יודעים היסטוריה, שום דבר, רק שמעו את הכומר שאומר את מה שהוא אומר ביום ראשון בכנסייה והם שונאים את היהודים. אבל למה הם קנו את זה? למה הם קנו את זה? יש ספר שיצא לא מזמן בצרפתית של ההיסטוריון פסקל אורי, שאני ממליץ לכל אחד לקרוא. פסקל אורי. לא. ספר, זה בצרפתית. לאין דו ז'ויף. לאין דו ז'ויף. לא, לא, לא. אם יש ספר שצריך לקרוא, זה הוא. כן.
אז אפשר לזרוק את הפרס?
לא. לא אמרתי לזרוק, אבל הוא לא יהודי.
אורי,
אורי. או, יגרק. זה ספר קטן. זה אחד מההיסטוריונים הרצינים ביותר היום בעולם.
ומה זה אומר ששנאת חינם היא אמיתית?
בדיוק זה. בדיוק זה. אני לא אסכם את כל ה... לא, זה לא במילה, לכן זה אדם רציני, זה לא במילה. מה? אנחנו לא עוסקים כאן לא בפרט וזה, אנחנו עוסקים כאן ב... לא, זה לא אבסטרקטי, זה לא אבסטרקטי. לא, ממש לא. נשאל את זה אחרת. מה הסיבה שהביאה את המלאק להילחם בישראל? המלאק גר בצפון. פתאום הוא יורד דרומה כדי להילחם בישראל. מתי הוא פגש את ישראל? רגע, לא, זה מה שצריך להבין. מתי הוא פגש? לכן יש מושג כזה שנקרא שנאת חינם. זה התיקון. זה בדיוק התיקון של הדבר. אני אוהב את הזולת כי הוא בריאה של אותו בורא. אם הוא גרם נזק, אני דן במעשה עצמו. מה? לא, אני דן במעשה שלו. לא, אני לא דן את האיש לגופו של האיש, אלא לגופו של המעשה. כי שוב, יש אפשרות שגם אם הוא קלקל, יחזור בתשובה. זה בסדר, זה לא מובן מאליו. לא, זה לא מובן מאליו. נכון. אני מוציא אותו להורג. למה הגמרא פתאום אומרת, תברור לו מיטה יפה? מה זה המושג הזה, מיטה יפה? אני מוציא אותו להורג.
או ארבעים יגנו, למה אתה לא עושה עוד מקודם? לעבוד על המידות.
איזה עבודת?
של התגיע, של מי שמוציא להורג. לא, זה לא משנה.
אם שאתה מוצא את האוכל איתך מיטה יפה או לא מיטה יפה, מה זה משנה?
ובכל זאת הגמרא אומרת את מה שהיא אומרת, והיא לא מתכוונת לתליין. והיא לא, ממש לא. ממש לא. אני תולה אותו, אסור לי להשאיר את הגופה תלויה. למה? זה כבר אכפת לו? כן, כי זה כבודו. איזה כבוד. לכן צריך לתפוס את הדברים. לא אמרתי שזה פשוט. אבל יש כאן דרישה מפורשת של התורה לעשות את ההבחנה הזאת. אז האם אני מבין לגמרי למה אני צריך לעשות את ההבחנה? כי בסופו של דבר מישהו יגיד שבשורש למעלה יש... בסדר. לא מבין, אבל זו עובדה. טוב. כן. כן. לא, זה לא חייב, אבל יכול להיות גם שלילי. לא, כאן מה שמניטור רוצה להסביר זה שברגע שאני נותן ללב להשתלט על המוח ולא ההפך, אז יש בעיה. מה? משפרים אותו על מי? אנחנו עוד לא יודעים מדוע הוא עשה את מה שהוא עשה. כן? נכון, נכון. זה ההבדל. אנחנו צריכים להבין מדוע הוא עושה את מה שהוא עושה, אבל לא לבוא עם הסבר של פסיכולוגיה לדמיז. אתה צריך להבין מה המדרש רוצה בדיוק ללמד אותנו כאן לדבר הזה. בסדר, כש... רבי שמעון בר יוחאי אומר משהו, זה בדרך כלל קשור לסוד כלשהו. מה לעשות? לא. 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 כי כבר למדנו שאין דבר כזה פשט. יפה. טוב. ש... לא, הוא לא אומר בידו, הוא אומר הלכה. ודאי. אף אחד לא אמר שלא רואים סודות בחיים. זה בדיוק השאלה. מה? נא לעיין בפרי צדיק על פרשת השבוע, פרשת משפטים, בדרש... היי, נדמה לי, שמה הוא מסביר את ההבדל בין הקליפות השונות וכו'. לא, לא, אין תקציר, צריך לעיין. צריך לעיין. מה? בסדר? טוב. מה? כן, כן. טוב, מה? פרי צדיק מהפרשת משפטים נדמה לי דרש ה. אם זה לא ה זה ו. ואם זה לא ה זה ד. שמה מדבר על הקליפות. איזה קליפה אפשר לתקן ואיזה קליפה אי אפשר לתקן. טוב. אברהם אינו פועל מתוך פרץ רגשות, אלא מתוך אהבת השם, ואהבה זו גורמת לו לוותר על הכבוד העצמי שלו ולחבוש בעצמו את חמורו. המדרש מביא עוד דוגמאות מן המקרא. יוסף מצד אחד ופרעה מן הצד האחר. אנחנו רואים שיש לאותה שנאת חינם השלכות מעשיות בהיסטוריה. פרעה רודף אחרי בני ישראל כדי להרוג אותם. הנה, זה מה שצריך להבין כאן. לא כל כך מדוע הוא שונא, אלא מה ההשלכות של הדבר הזה. אריך חרבית או רשמו ידי, ואלמלא הפעולה הנגדית שהוכנה מבעוד מועד על ידי יוסף או על ידי אברהם, ההשלכות היו יכולות להיות הרסניות ביותר. אז זה מושג קשה. מה זה הוכנה בעוד מועד? יש לנו עוד דוגמה, למשל, עוד מעט פרשת שקלים. השקלים שהיהודים מביאים קדמו לשקלים, לעשרת אלפי שקלים שאמן ביקש לתת לחבר שלו. מה זה כל האמירות האלה? כן, אבל אז אברהם ידע שביום אחד זה, יוסף ידע ומה? מה? בסדר, אמרתי, יש כאן נושא שצריך בירור בעצמו, לא פשוט. מכאן החשיבות של דברי רבי ישמעאל בסוף המדרש הזה. הנפת החרב של אברהם בקדה עומדת כזכות לבניו כנגד הנפת החרב של פרו עליהם. זה המושג של זכות. משום שהנפת החרב בעקדה הייתה מעשה מכונן. המעשים של האבות הם מעשים מכוננים בהיסטוריה של עמנו, מבחינת מעשה אבות סימן לבנים. לא רק כדי ללמד אותנו מוסר, אלא כדי ללמד אותנו את שורשי הזהות שלנו. בזכות העקדה נפקע הים לפני בני ישראל. צריך לי להבין את הדבר הזה. המושג הזה של זכות אבות. זאת אומרת שבעקבות מה שהאבות עשו, יש בתוך הזהות שלנו דברים שגורמים לנו לעשות דברים שבשורש הם זהים לדברים שהם עשו. תכונות שקנינו בנפש שלנו, והשורש בסיפורי האבות. מה גרם לבני ישראל להיכנס לתוך הים? תשובה? מה שהמדרש אומר כאן. אתה צריך להבין את הקשר הזה. לא, זה לא ה-DNA, אלא זה המאפיינים של הזהות שלנו. כן, אבל זכות אבות זה ביטוי. מה זה אומר? זה אומר שאם מבינים את הסיפור של אברהם, אנחנו רואים למעשה סיפור של מישהו שהולך לקראת עתידו כאשר אין לו עתיד. זה בדיוק הסיפור של עם ישראל. זה תכונה שמתגלה כבר אצל אברהם. זה תפיסת החיים שלו. אז זה מתבטא בכל הזדמנות. אני אומר, אז המדרש נותן את הדוגמה הזאת, אבל זה מתבטא בכל הזדמנות בחיי הכלל. עם ישראל צועד לקראת עתידו גם כאשר אין לו עתיד. סוף המאה, אמצע המאה ה-19, גם מנהיגי ישראל בכל מיני מקומות, אני מזמין אתכם לקרוא את ההצהרה של מי שהיה הרב הראשי של פריז באותה תקופה ב-1852. לא צריך אפילו להזכיר את שמו. מה? לא, 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 לא. בסדר, לא משנה. אתם יכולים לבדוק בעצמכם. 1852, נתן הצהרה שאני חושב שהרב הראשי הנוכחי העתיק ממנו. לכן אני לא מזכיר שמות. לא, שאין עתיד, אין שום עתיד לעם היהודי כעם יהודי. כן? לא, הוא מדבר על העם היהודי בכלל. בוא נגיד אולי במערב אירופה באותה תקופה, כן, אבל יש כל מזרח אירופה, יש כל מזרח אירופה עם מיליוני יהודים. ממש לא. ממש לא. טוב. ויש גם היסטוריונים שאמרו את זה באותה תקופה. העם היהודי הוא עץ יבש, נתן את כל לשד החיים שהיה בו, לא נשאר ממנו כלום מבחינה זו. ארנס רונה. מה? ופתאום מתגלה שיש לשד החיים בתוך העם הזה. מאיפה זה בא? מאברהם. אברהם, לפני שינוי שמו, המדרש אומר, אברהם לא מוליד, אברהם מוליד. זה אותו האיש, לא? לא. יש אברהם לפני ויש אברהם אחרי. והכוח הזה שהוא גילה בתוכו משנה את כל העתיד שלו. זה מה שצריך לתפוס. זה אותו דבר, יש ים ויש מצרים. אנחנו תקועים בין שתי סכנות כרגע. ובכל זאת, מחליטים להתקדם. הזוי. לא, לא הזוי. זה הסוד שבדבר. אבל הסוד הזה מתגלה במציאות. תראה, זה מה שצריך לתפוס כאן. המדרש לא עושה סתם השוואות, כי הוא מצא אנלוגיה מסוימת בניסוח של הפסוק הזה לעומת הפסוק השני. הוא רוצה להסביר את המאפיינים של הזהות שלנו. מה כל כך מיוחד? אז זה אותו דבר כאן, וזה נקרא הפעולה הנגדית הוכנה מבעוד מועד. איפה היא הוכנה? היא בתוך הזהות שלנו. אז מה? אז הוא אומר כאן שוב, אדגיש שהלימוד של בעלי המדרש אינו לימוד פורמלי. המתבסס על דיוקים מילוליים או אסוציאציות מתוך הפסוקים. הוא נועד לחשוף את מהות האירועים ואת החוט המקשר ביניהם. בני ישראל היוצאים ממצרים הם אברהם היוצאים מגלותו, מאור כשדים. ועשרות פעמים מניטו אמר שאנחנו בדור שלנו, בדורות שלנו, אנחנו אברהם. אברהם סלל את הדרך, זו זכותו, וזכות זו עומדת לנו. כאשר בני ישראל שואלים את עצמם מה לעשות, עליהם להבין שאברהם אבינו כבר סלל את הדרך, ועליהם לעלות על אותה דרך, כדי להיגאל אף הם מגלותם, עליהם להיות אברהם, אז הים נפתח לפניהם. והאנלוגיה הזאת נמשכת גם היום. אז כאן הוא עכשיו הוא עובר לשאלה ששאלתי לפני זה. עצם ההשוואה שהמדרש עורך בין אברהם ובין בלעם קצת מפתיע, משום שהיינו מצפים לראות השוואה בין משה ובין בלעם דווקא, מעצם היותם שניהם נביאים. אמנם יש גם מדרשים המשווים בין שניהם, אבל עלינו להבין מדוע ערך המדרש דווקא השוואה זו. ולשם כך נצטרך לעיון, נצרף לעיון שלנו גם את דברי המשנה בפרקי אבות. משנה ידוע בפרק ה' האומרת, כל מי שיש בו שלושה דברים הללו, הרי זה מתלמידיו של אברהם, וכל מי שאין בו שלושה דברים הללו, הרי זה מתלמידיו של בלעם. תלמידיו של אברהם, עין טובה, נפש שפלה ורוח נמוכה. אבל תלמידיו של בלעם, עין רעה, נפש רחבה ורוח גבוהה. מה בין תלמידיו של אברהם לתלמידיו של בלעם? תלמידיו של בלעם יורדים לגיהינום ונוחלים באר שחת, שנאמר, ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה. אבל תלמידיו של אברהם יורשים גן עדן, שנאמר, להנחיל אוהבה יש, ואוצרותיהם המלא. טוב, עד כאן המשנה בפרקי אבות. עוד מעט אנחנו מגיעים בלימוד לפרקי אבות, פרק ה', זה ענייני דיומא כמעט. עוד מעט. מה זה חשוב? 10 שנים, מה זה חשוב? עוד זה עוד מעט. לפי דברי המשנה, הגורל של תלמידי אברהם שונה מן הגורל של תלמידי בלעם. תלמידי אברהם יורשים את העולם הבא, כאשר תלמידי בלעם יורשים גיהינם. אגב, מה ההבדל בין גיהינם לגן עדן או בין עולם הבא? לא, יש תשובה בגמרא, יש תשובה בגמרא. זה אותו מקום. בדיוק. כנראה שלא הייתי צריך לדבר על זה. אבל זה אותו מקום. חשוב לדעת את זה. כי לפעמים יש אנשים שמספרים כל מיני סיפורים. טוב. הניסוח של המשנה עצמה קשה. משום שהסברנו ארוכות בשיעורים הקודמים שאברהם מייסד אומה ולא ישיבה. אברהם הוא האב שלנו, הוא אינו הרב שלנו. אז מה זה המושג של תלמידי אברהם? בלעם כשלעצמו מוכר לנו כנביא, כנביא האומות נגד ישראל, כדובר של האומות נגד ישראל לפני כניסת העם לארץ. המהר"ל בפירושו למשנה נותן לנו את המפתח להבנת ההשוואת הנה שחז"ל אוכים בין אברהם ובין בלעם, וכך הוא כותב. יש לך לדעת כי אברהם הוא ראש לאומה ישראלית, וכשם שהיה אברהם ראש לאומה ישראלית, כך היה בלעם ראש לאומות, לפי שהיה נביא לאומות העולם. נגיד את זה אחרת, בלעם מזכיר האומה. כך מניטו היה אומר. מה?
אתה
שורש השנאה שם, כן?
כן?
אה, כי זה המערל. אנחנו נקראים ישראל, לא? אני חושב שהמהר"ל ידע את זה. לא, כי הוא ראש האומה הישראלית. מה שיוצא מאברהם זה אומה, זה לא כנסייה, זה לא ישיבה. זה הכל. והאומה הזאת נקראת ישראל, לכן זה האומה הישראלית. עדה. זה המהר"ל. מה אתם רוצים? ברוח קודשו ראה את הדברים. בסדר, נו. זה הביטוי שלו בכל מקום, האומה הישראלית. אז קודם כל זה ההבדל. אבל מה זה אומר? אז אומר מניטו השוואה בין, הוא בין שני ראשים. ראש האומה הישראלית וראש קואליציית האומות. יש מושג כזה. מה שמאפשר לבלעם להיות ראש האומות הוא היכולת הנבואית המיוחדת שלו. בעידן הנבואה היה לכל אומה נביא משלה, והוא היה מסוגל להבין את משמעות ההיסטוריה של אומתו בכלכלה האלוקית. לפי ההתגלות של הבורא האחד והיחיד אליו. זה מושג שלא כל כך מוכר, אבל חשוב מאוד אצל מניטו. מה? אנחנו מה?
לא
מכירים את הגמרא דנה בשאלה הזאת, אבל... היא מדברת, היא מציינת שהיו לגויים נביאים, ודאי. מה זה לא שמענו? כתוב בגמרא, מה זה לא שמענו? למשל כאשר הקדוש ברוך הוא מתגלה לאבי מלך. מה זה? מה זה סוג של? כשפרעה חולם, מה זה? אני צריך להבין את זה, הקדוש ברוך הוא כפי שאומר, הוא הבורא האחד והיחיד, ובכלכלה שלו יש עוד חוץ מישראל כמה אנשים שמצבינים אותנו. אבל יש להם תפקיד. שוב, אפשר לדון בשאלה, תפקיד חיובי, לא חיובי, פחות חיובי, זה, אבל יש תפקיד. יש תפקיד, ומה לעשות, יש כאלה שמתבררים כמתחרים לישראל, יש כאלה שמתבררים כעוינים לישראל, מתנגדים לחלוטין. ובכל בשלב ושלב בהיסטוריה, יש כאלה ויש כאלה. אתה צריך להבין. אחד מהדרישות או הבקשות של משה רבינו לפני שקיבל את התורה, שתיפסק הנבואה אצל האומות, מה אכפת לו? מה זה עין רעה דווקא של תלמידי בלעם? זה אחד מהשלושת הבקשות שמשה מעמיד. צדיק ורע לא, צדיק וטוב לא, אבל אחד הדרישות שלו, זה ממש דרישה, שתיפסק נבואה אצל הגויים, מה אכפת לי? להפך, לכאורה. אם יש נבואה אצל הגויים, אז יבינו מה התפקיד המיוחד שלנו.
כן, אבל
אנחנו מסתכל
שגם
את הנבואה,
אתה יכול לקחת תחומים שליליים.
מי אומר שזה שלילי מה שבלעם אומר? מה טובו עליך ישראל? מה, אנחנו לא אומרים את זה כל בוקר?
זה
מה?
זה
מה?
הסוף היה
הסוף, אנחנו עוד לא יודעים את הסוף בהתחלה, מה? לא, יש, יש לנו בעיה, כי אנחנו חושבים, היה אומר מניטו, שהקדוש ברוך הוא זה האל הפרטי שלנו. ואנחנו לא מבינים, למשל, שיש לו גם פרויקט עבור מצרים. ויש לו רצון עבור מצרים, ויש לו רצון עבור ישראל. ולפעמים הרצון עבור מצרים והרצון עבור ישראל לא מסתדרים. יחד. אז לכל אומה היה נביא שמסביר את ההיסטוריה הפרטית של האומה. וגם במיתולוגיות השונות אנחנו רואים את זה. זה השרידים של... של... מה? בסדר, אבל הוא אומר לו. למה הוא מדבר איתו? בסדר, אבל... מדבר איתו. מדבר איתו, קודם כל. בסדר. אתה צריך להבין את זה. נבואה במובן של משמעות ההיסטוריה. הנביא מגלה את המשמעות של ההיסטוריה. של המהלך ההיסטורי של האומה הספציפית הזאת.
סליחה, אבל תוכניות שונות של הקדוש ברוך הוא שלפעמים מתנגשות.
לא אמרתי תוכניות, אמרתי רצון.
רצון.
כן.
שיש להם איזשהו תפקיד, וזה בסוף מביא להתנגשות.
כן.
זו המטרה, שיהיה
התנגשות. אני לא יודע אם זו המטרה, זו המציאות. ולכן הצער של מצרים, כאשר... בני ישראל נמצאים לפני הים, בא ושואל בבית דין של מעלה, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עזרה, עובדי עבודה זרה, זו המציאות, מפני מה אתה מאבד את אלו מפני אלו. והקדוש ברוך הוא לא מגלגל, שנייה, והקדוש ברוך הוא לא מגלגל את השר של מצרים ואומר לו שתוק. למה?
אני שואלת, כי צריך הכרעה.
בוודאי, כי צריך הכרעה. לא, לא. אחרי ההיסטורית, וזה המילים של מניטו, מי מוכן לצעוד לקראת עתידו? רגע, צריך לדייק עכשיו בדברי מניטו. לקראת עתידו. זאת אומרת שלמצרים יש עתיד כמצרים, ולישראל יש עתיד כישראל. לכן מניטו שואל, ואם במקום... נחשון בן עמינדב שקפץ ראשון, היה קופץ איזיס בן אוזיריס. לא, זה לא סותר. מה? מה זה קשור? מה זה קשור לזרע אברהם? קשור לעתידו של מצרים כמצרים. אבל זה לא קשור, כי יש למצרים כמצרים עתיד.
של איזה עתיד?
זה צריך לשאול את מצרים.
ולא עתיד של
עם ישראל. אף אחד לא טוען שהעתיד של מצרים זה ישראל.
זה עתיד אחר.
לא, זה עתיד של מצרים, לכן לקראת עתידו. מניטו ידע לדייק כאשר השתמש בביטוי מסוים. קודם כל הם עברו את ים סוף. אבל הם עברו. מה שיצא זה משהו אחר. אבל הרצון שלהם זה היה לעבור.
הרצון שלהם היה לעבור את המספטת.
מי אומר את זה?
זה עובדה, הם באו עם חניתים ובסמוכים ולעבור. הם לא באו להגיד שלום שלום.
אני מזמינה אותך לעיין שוב בפסוקים. שוב, שוב, נא לעיין שוב, נא לעיין שוב בפסוקים. כן. עוד פעם? מה שמניתו אומר, להבין את משמעות ההיסטורית של אומתו בכלכלה האלוקית.
מה זה הכלכלה
האלוקית? איך שהוא מנהל את העולם. אין דבר מיותר בעולם. ולכן צריך להבין, כל אחד צריך להבין מה התפקיד ההיסטורי של האומה שלו. ולהשתחרר מהתפיסה הגורסת שרק הקדוש ברוך הוא מטפל אך ורק בישראל. אז הוא מטפל גם במצרים. יש עתיד למצרים או אין עתיד למצרים? מי קובע את העתיד הזה? המצרים. אז אם איזיס בן אוזיריס קופץ לקראת עתידו של מצרים, אולי הוא מכריע את ההיסטוריה לטובת מצרים? זה מה שהשר של מצרים אומר. למה כדי להציל את ישראל אתה חייב להרוג את מצרים? והקדוש ברוך הוא לא מגלגל אותו. מה? לא, שאלה מה... לא, 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 השאלה היא מאוד מאוד עמוקה. המהר"ל דן בשאלה הזאת בכל מיני צורות, בגבורות השם ובעוד כמה מקומות. למה המחיר של ישועת ישראל זה אובדן מצרים? זה לא מובן.
זה לא מובן שמבחינה מוסרית, עם ששעבד עם אחר, ורדף אותו, והרג את ילדיו, וכו' וכו'
וכו',
לא
ממשיך
את ההיסטוריה?
תגיד את זה ליהודים שיצאו מהמחנות ולא הרסו את גרמניה. לא, זה לא אלה בדיוק, אבל לא משנה. שאלה? אבל זה בדיוק השאלה של המדרש. זה בדיוק השאלה. זה אותה שאלה בדיוק. לא, זאת אומרת, המדרש בא ואומר, הם עשו בדיוק אותו דבר, הם לא יותר טובים. אתה לא יכול אבל להגיד שמבחינה מוסרית יש העדפה לאלה. זה אותו דבר, זה המצב, זה אותו דבר. אז למה אתה צריך... אבל זה לא מה שחז"ל אומרים. חז"ל לא שמו בפי של שר של מצרים את המילה, אלה היו המשעבדים ואלה היו המשועבדים. כי אז זה ברור שיש הבדל. המדרש בא ואומר, המצב גרם לזה ששניהם עשו אותו דבר. אז למה אתה צריך כדי להציל את ישראל, לאבד את מצרים? זאת שאלה. עובדי עבודה זרה ועובדי עבודה זרה. והקדוש ברוך הוא לא עונה, כי אין לו תשובה לזה. אלא מה הוא אומר? דבר על בני ישראל וישאו. אם הם ישראל, עליהם למצוא את התשובה. לא, לא, לא. לא. לא, לא. בסדר, זה חשוב מאוד להבין את ה... שוב, לא נוח לנו, לא פשוט לנו, לא זה, אבל החז"ל לא עושים חשבון. כאשר הקדוש ברוך הוא מדבר, הוא מדבר לכולם. אז יש מי שתופס בצורה זו, בצורה אחרת, כל אחד לפי הזהות של האומה שלו, אבל זה אותו דיבור.
רגע, לדבר על בני ישראל וישראל, עכשיו זה, אני מעמיד אותם בניסיון?
ודאי. לא, אם הם בני ישראל, הם נוסעים.
ואם לא, אז המצרים מצליחים?
בוודאי. ומצרים נוסע אחריהם, כתוב. שהמצרים מתכוונים לעבור את ים סוף. לא קשור לישראל. הם רדפו. הם רדפו, אבל מה התכלית של הרדיפה הזו? הרי פרעה נתן אישור ליציאה. אז מה, הוא שינה את דתו? כן, בסדר, זה קו אחד של המדרש. אבל, מה? כי המדרש מפרש ככה את הפסוקים. כן?
מה זאת עשינו בשביל כמו ישראל לעובדים?
נכון. מה? זה לא חרטה, זה טעות היסטורית שאנחנו גירשנו את היהודים. זה מלך ספרד במאה ה-15-16. אחרי שהיהודים יוצאים מספרד, מה נשאר מספרד מבחינה היסטורית? זה אותו דבר. בסדר, הם צודקים.
רגע, ולחצות את ים סוף, ומה? לקבל את התורה?
לא, זה לא קשור, זה לא קשור. שוב, המדרש לא עוסק בתיאור ההיסטורי של האירוע שהיה, מה שהיה היה. המדרש רוצה להבין משמעות. והוא רוצה ללמד אותנו שגם למצרים כמצרים יש עתיד. רגע, כי צריך להבין מה העתיד שמצרים רואה לעצמה. וזה אנחנו כבר יודעים. מצרים רואה את עצמה כבכור, כבכור, כמוביל את כל ההיסטוריה האנושית כולה. ומול הרצון הזה עומד הרצון של ישראל, בני בכורי ישראל. לכן יש התנקשות בין שני פרויקטים, אחד שנקרא ישראל והשני שנקרא מצרים. מי אומר? כן. כן, כן. נא לעיין בפירושו של רש"י על בני בכורי ישראל. רש"י אומר שמה, כאן חתם על מכירת הבכורה על ידי עשיו. סליחה, איך עשיו הגיע לסיפור הזה? אומר המהר"ל בגבורות השם, הווה אומר שעד כה הדברים היו עדיין בסימן שאלה? Okay. מה אוקיי? מה אוקיי? זה פצצה.
אני כבר התרגלתי ממך לפצצות.
מאות שנים לפני זה עשיו מכר את הבכורה, סוף סיפור. אומר הקדוש ברוך הוא, מה פתאום?
זה היה לפני יציאת מצרים שהקדוש ברוך הוא הכריע בני בכורי.
כן?
אז עכשיו ביציאת...
זה אומר שפרעה קיבל את זה? פרעה כמלך מצרים לא מחויב לאמירה הזאת. שנייה, רגע. הקדוש ברוך הוא בא לפרעה ואומר לו, בוא, אני רוצה להציע לך דיל. 10 מכות, אם אתה עומד ב-10 מכות האלה, ישראל שלך. מה? מה וואלה? זה מהר"ל. אני לא ראיתי מישהו שסותר את דברי המהר"ל. בסדר, אז אפשר להגיד לא ראית זה לא ראיה. אבל אין. כי המהר"ל זה חז"ל. אם אתה עומד כגיבור בזה, לכן אני מחזק את ליבך, אגב. כי כל בן אדם נורמלי היה נשבר מזמן. אבל אני מחזק אותך כמלך מצרים כדי שתוכל לעמוד, אני פייר איתך. זה מה שהספורנו מסביר על הסיפור הזה, ויחזק את ליבו, כן? אני סוגר את הסוגריים. רגע! יש בצד אחד בני בכורי, אני חתמתי עכשיו על המחירה של הבכורה, אבל יש לי דיל עם פרו. איזה דיל? 10 מכות. הוא עמד? כגיבור. מה לא? בוודאי שהוא עמד. לכן ישראל שלו. אז אם ישראל שלו, מותר לו להחזיר אותם. זה ברגע, זה הפשט. בסדר? זה המישור הראשון. טוב, עכשיו צריך להסביר מדוע, אגב, איפה יש תנ"ך? מה? יש מה? מאיפה הדיל? זה מה שכתוב בפסוקים. בוודאי, זה אמר על בגבורות השם, מה? מצאתי. עכשיו תעברו על מה שנאמר בפרשת בשלח. כן? לא, לפני בשלח, איפה אנחנו יוצאים? אנחנו יוצאים לפני בשלח, כן? איפה? עוד נגע אחת. וייסעו בני ישראל מרמסס סוכותם, בסדר? איפה אני? בפרק ת' לא ת', י' ב', סליחה. ויופו, בסדר? זאת חוקת הפסח, קדש לי, איפה זה? כן, סליחה, ויהי בשלח בתחילת פרשת, בסדר? אז ויקח משה את עצמות יוסף, אנחנו בפרק י' ג' י' ד' וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בן ישראל וישובו ויחנו לפני פי אחרות. איפה הם? במצרים, כן? בין מגדול ובין הים. מה? לא! רגע, אני, מה לעשות, איש פשוט.
אבל זה מה שקראת לפני.
אני קורא, דבר אל בן ישראל וישובו.
יחזרו,
נכון. בסדר, ועכשיו ישובו, אז לאן הם חוזרים?
למצרים.
הם חוזרים אחורה פני. רגע, אתם זוכרים את המדרש הזה ששלושה ימים אחרי זה, מה עשינו, שילחנו את ישראל וזה, באו שני דלתורים ואמרו, הם בחרו וזה. איפה הם בחרו? וישובו. מדרש לא מסתדר עם לכאורה עם הפשט. רגע, עוד לא, שוב, אני איש פשוט, אני עוד לא יודע מה כתוב. אני קורא, דבר אל בן ישראל וישובו. ויחנו לפני פי אחרות, בין מגדול ובין הים, לפני בעל צפון, לכוחו תחנו על הים. רגע, זה לא הזמן למהר וצ'יק צ'ק לעבור? חוץ מזה אפשר לעבור בלי לעבור את הים. זה לא כמו שיש היום תעל הצואז. יש מעבר יבשתי. זאת אומרת, כל הסיפור לא מובן. ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ. צודק. זה מה שנראה מבחוץ, לא? מה, הם השתגעו, הם עושים פרסה. סגר עליהם המדבר. מה זה סגר עליהם המדבר? כן, אבל הם תחנו על הים. וחיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם. הוא לא צריך לרדוף, הם חוזרים בעצמם, לא? לפי פשט הפסוקים. מה? בסדר, אבל הם עצרו, למה כל זה? ויקבדה בפרעה בכל חילו וידעו מצרים כי אני השם. שוב אני, הסיפור הזה, וידעו מצרים כי אני השם. זה מה שמפריע כרגע. זה הדבר החשוב. ולמה לא וידעו ישראל כי אני השם?
אין סיפור.
אין סיכוי, כן. ויעשו כן, אה. ויוגן למלך ישראל כי ברח העם. מי זה העם הזה?
זה
הערב רב. אז זה סיפור אחר. ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם. זאת אומרת, יש כאן סיפור... העם. כנראה שלא. כנראה שלא. יש בלגן אטומי במצרים. ויאמרו מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל מעובדינו. למה אני שילחתי? אני עמדתי בחוזה, לא? מה?
אני עדיין לא רואה איפה יש דיל.
יש דיל בגבורות השם, מה רע?
אז זה לא פשט הפסוקים.
זה פשט הפסוקים.
אבל הוא אמר, קומו צאו מתוך עמי.
היה מסביר מניטו, זה בדיוק מה שקרה. בלפור, תצאו, אחרי כמה שנים, ספר לבן. יש תמיד שני השלבים האלה, ומה שחז"ל רוצים זה שנבין את שני השלבים האלה. ברגע של שיגעון של 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 פרעה. לכו? לא, אחר כך הוא חוזר להיות פרעה. ואז ויסר את חיבו ותמו לקח אמו, צריך לשכנע אותם גם כן, ושיש בסדר. ויחזק השם את לב פרעה מלך מצרים וירדוף אחרי בני ישראל, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. אני לא מבין, איך הם יוצאים ביד רמה? הם תחנו על הים כרגע. וירדפו מצרים אחריהם. רגע, זה לא נאמר לפני פסוק אחד? אז מה זה וירדפו מצרים אחריהם? וישיגו אותם חונים על הים. אז מה המצב כרגע? אז אפשר לתאר את שני בשני אופנים שונים. אחד, יש ים, ישראל, מצרים. אבל אפשר לתאר גם את זה, יש ים, יש ישראל, ועל יד ישראל יש מצרים. מה זה והשיג?
על הים.
חונים על הים. מה, אז, מה זה השיגו? הם בתוך ישראל כרגע? הם על הים. לכן אומר, התיאור לפי מה שעולה כאן מן הפסוק, ים, ישראל, מצרים. במקביל. הם גם חונים על הים. כל סוס רכב פרעה ופרשה וחלו על פי החירות לפני בעל צפון. ופרעה הקריב, היה צריך להיות ופרעה, קרב. וישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם. לא, אבל חז"ל אומרים מצרים זה השר. כי נוסע.
אבל אחרי זה יש...
כי יש לו טענות.
יש
את המלאך
שעומד בין ישראל לבין...
עוד לא.
כן, אבל אחרי זה...
שוב, אני לא יודע מה כתוב אחרי זה. ויראו מאוד ויצעקו בין ישראל אל השם. בסדר? ואז יהיה כל הטענות וכו' וכו'. עכשיו, על זה שואל מניטו את השאלה. נו, הם על הים. מי קופץ ראשון? הוא מכריע לא רק את ההיסטוריה הפרטית שלו, של האומה שלו, אלא ההיסטוריה של כל...
למה למצרים יש לקפוץ אותם? מצרים זה מהמדינה...
למה מצרים יש לקפוץ? כי הם בכור. כי אני הבכור, אני רוצה להכריע את ההיסטוריה כולה לטובתי. כי אני רוצה להכריע את ההיסטוריה כולה לטובתי. למה המלך מגיע? כי הוא ראשית גויים. למה כל הזמן יש מישהו, למה כל הזמן יש מישהו שרוצה להיות ישראל במקום ישראל? כי הוא חושב באמת ובכנות מבחינתו, מבחינת ההבנה של ההיסטוריה שלו, שהוא זה שאמור להוביל את ההיסטוריה של העולם כולו.
לא, זה לא מובן, לא מובן.
כי היה, הים זה מחסום טבעי. אני רוצה להראות שאני יכול להתגבר על הטבע. זו ההגדרה של ישראל. לא צריך לומר. באופן טבעי הם מבינים את זה. לא, התורה לא מספרת לנו מה נאמר להם. יש הבדל גדול. באים חז"ל ומעמידים את השאלה. אתם לא רוצים הפסקה, בסדר.
למה בתורה לא מוזכר הסיפור של
נשים
ונביאים?
מה? למה זה צריך להיות מוזכר? זה מוזכר בתורה שבעל פה, זה מספיק. ודאי, ודאי. של מה?
למה זה מוזכר רק בתורה שבעל
פה? יש המון דברים שרק בתורה שבעל פה. צריך לשאול הפוך. מדוע פרט מסוים בתורה שבעל פה עלה על הכתב בתורה שבכתב? בסדר? טוב. נסתפק בזה ל...